הרב בני לאו.
בפרק ג' של המגילה אנחנו כבר מתוודעים למאבק האמיתי שבין שני גיבורי המגילה, מרדכי והמן. כאן המן מוזכר במפורש לראשונה. עד עכשיו לא שמענו עליו, לא ידענו עליו. הרמז היחידי שמתארים בביוגרפיה שלו זה המן האגגי. זאת אומרת שהוא בא מתוך משפחתו של אגג מלך עמלק. הקריקטורה שלו כל כך חזקה שנראה לנו שאנחנו מכירים אותו, ובכל זאת אני הייתי מציע לקרוא את הפרק שלנו, פרק ג', בעיניים שמנסות להיות עם בחינה ריאלית והיסטורית. הראשית של הפרק מתארת עליית המן לגדולה. אחר הדברים האלה גידל המלך אשוורוש את המן. מולו עומד מרדכי זקוף. נכון? כל עבדי המלך משתחווים, ככן ציווה המלך, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. וכאן אנחנו עוצרים ושואלים שאלה פשוטה, מה מתרחש שם? מה מתרחש בין שני האישים האלה כשהמן עולה לגדולה ומרדכי עדיין בשער המלך, אבל מסרב להשתחוות כמו כל שאר השרים, שאר העבדים שנוהגים כמנהג המקום? מי שעולה לגדולה, משתחווים לו. נכון, יש מסורת חזלית מאוד עתיקה שאומרת, תעלה בעידני, כשיש שואל מגיע לגדולה, אתה משתחווה לו, אתה לא שואל שאלות. מה הסיבה? שמרדכי לא קורע ולא משתחווה, מעשה שכידוע עורר את חמתו של המן, שממנו הגיע הפתרון הסופי להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. למה מרדכי הכניס אותנו לתוך הסחרחרה הזאת של הסכנה הכוללת לכל העם היהודי? זקיפות הקומה הזאת של מרדכי היא ניתנה לפרשנויות שונות, שתיים מאוד רשמיות נמצאות אצל חזל והשלישית יותר ברמז. הגישה האחת הרשמית נקרא לה אצל חזל היא שהסיבה היא סיבה דתית. מהי הסיבה הדתית? המאבק בין המן למרדכי זה בין עבודת השם לבין עבודה זרה. זה לא מאבק על אגו כמובן, לא תחרות אישית, אלא מלחמת דת. כמו חנניה, מישאל ועזריה בספר דניאל שמסרו את הנפש לא להשתחוות לנבוכדנצר, ככה גם אצלנו מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. הגישה הזאת מופיעה במדרשים, מופיעה בכל מיני ביטויים. אנחנו מכירים לפעמים באנכרוניזם גדול, כאילו היה צלב על חזהו של המן, ומרדכי אומר אסור להשתחוות אל הצלם. נכון, אבל זה כמובן אנכרוניזם. הרעיון הכולל הוא שבא ואומר, אם יש פה מלחמת דת, אני אמות ואני מוכן גם לסכן את כל עמי, ובלבד שאנחנו לא נשתחווה אל הצלם. זאת גישה דתית מאוד, והיא מעוררת המון שאלות בשאלה של האם זה נכון לסכן עם שלם כדי לא להשתחוות לאדם אחר. אני מניח לזה כרגע. הגישה השנייה שמוכרת לנו במדרשים נקרא לה הגישה הלאומית. גישה הלאומית בכותרת שלה אומרת, הבן של רחל, נכון, אני מרדכי, הבן של רחל לא יכרע ולא ישתחווה לגוי. אז הדמות, למשל במדרש, אומרת, כשראינו את יעקב וכל בניו משתחווים לפני עשיו, נכון, וישתחו 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 בספר בראשית, אז עונה, כאילו בהגדה, עונה מרדכי לשאלה, איך זה שאבותיך ישתחוו, אומר, אבא שלי קראו לו בנימין, נכון? אני משבט בנימין. אבא שלי היה עדיין ברחם של אמא שלו והוא לא השתחווה. כשם שאבא שלי לא השתחווה, גם אני לא השתחווה. וזוהי כמובן גישה שמושכת אותנו אל כל המושג הזה של התכופפות אל הגוי. בכלל לא קשור לדת, לא קשור לעמידה של צלם, אלא עמידה זקופת קומה שאני לא יהודי כפוף, יהודי לא משתחווה לגוי, נקודה. זאת גישה מאוד זקופת קומה, זאת גישה מאוד מאוד לאומית במובן הז'בוטינסקאי של ההדר, יהודי לא משתחווה לגוי, נקודה. זאת הגישה, ואפשר לאסוף מהגישה הזאת את כל הסיפור, סיפור של שמעון ולוי מול אנשי שכם, השם של יעקב לעומת השם של ישראל. אפשר לאורך כל ההיסטוריה לקחת את הדמויות האלה ולראות מה זה אומר יהודי לא משתחווה לגוי. זאת גישה שנייה שמתארת את עמידתו של מרדכי מול המן בקטע הזה. אבל יש גם הסבר שלישי. וההסבר השלישי להקשנות של מרדכי נגד המן, מתבסס ההסבר הזה על מדרש נורא נורא מוזר, שמופיע בתלמוד הבבלי במסכת מגילה. אני מקצר כי אפשר להאריך פה הרבה. המדרש מספר שמרדכי והמן, כל פעם שהיו נפגשים זה בזה, היו מתעמתים על שטר שהיה ביניהם. שמרדכי החזיק בידו שטר שהיה סוג של כניעה שנכנע המן אליו בזמן היותם בצבא. ולשטר הזה קראו שטר כניעה על כיכר הלחם. התלמוד הבבלי, זה מסכת מגילה דף תתוו עמוד א', קראו לעבדה דמזדמן בתלמי, להמן קראו עבד שנמכר בלחם. מה הסיפור? הסיפור במלואו מופיע במקורות שונים, בתרגום השני למגילת אסתר, מופיע בכתבי יד של התלמוד, רש"י מביא אותו אצלנו בתלמוד, סיפור ארוך מאוד, אני אומר אותו עכשיו בשפה שלי, שבזמן המלחמה הגדולה שלמדנו עליה בפרק א', הם כל המלחמות, היו שני גנרלים, שני אלופי פיקוד, אחד היה בשם אמן ואחד בשם מורדוך, שני אלופים האלה גדלו ביחד, חברים לנשק, חברים לנשק בתוך העולם הצבאי של פרס, פרחי צבא, היו פנימיונים כאלה, עד שהם גדלו לקצה העליון של שרשרת הפיקוד. ובתוך כדי המלחמה, אחד על הצי הימי ואחד על הצי היבשתי, אחד מהם נזקק לעזרתו של השני, אמן הגיע נקלע לבעיות של הספקה, נגמר לו כל היכולת להזין את בלחם, את הצבא שלו, ומרדכי נתבקש לעזור לו, ומרדכי הסכים לעזור לו בתנאי שהוא חותם, שהוא פקוד שלו ולא עמית שלו. זאת אומרת, מרדכי דרש בזמן המלחמה לקח להיות המפקד היחידי האחראי על כל הגייס, ולא רק על היחידה שלו. המן חותם לו כדי להזין את הצבא שלו, וככה הם חזרו שניהם מובסים מהם כל המלחמות, וכמו שקורה פעמים רבות, נכנסו מהעולם הצבאי לעולם הפוליטי. שני גנרלים מוצאים את עצמם בשתי מפלגות, מרדכי יושב בשער המלך, המן יושב בתפקיד שלו, ואז אומר הפרק שלנו, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן, גידל המלך אחשוורוש, המן נהיה ראש, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, כי בינו לבינו יש את הידיעה האינטימית העמוקה ביותר, מי המפקד של מי. מרדכי לעולם לא ישתחווה לאמן, כי שניהם זוכרים את הרקע הזה של המלחמה ההיא, איך שהאמן התחייב לו עבד שכפוף ללחם. הדבר הזה, המסורת החזלית הזאת משנה את הסיפור לגמרי. המסורת החזלית הזאת בעצם לוקחת אותנו למקום של המון המון אגו, שיושב על איזושהי תודעה של אני יודע מאיפה באנו, מרדכי יודע ואמן יודע, ואמן לא יכול לשאת את העלבון הזה, ומתוך העלבון האישי הזה, מתוך הכעס הגדול, האגואיסטי מאוד של אמן, הוא מחפש את הפתרון הסופי. הפתרון הסופי הוא לא אנטישמיות צרופה שבאה משום מקום, אלא הוא מחפש איך אני יכול להפיל את מרדכי. וכשקוראים את זה ככה, פתאום מגלים בתוך הפרק שלנו את הפסוק הזה. כשאמן כל כך כועס על מרדכי, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. רק בגבור הכעס על מרדכי, הוא לוקח את האנשים הקרובים לה ואומר, תפתחו לי בבקשה תיק, אני רוצה שתמצאו כל מה שאתם יכולים על מרדכי. מה מגלים? הגידו לו את עם מרדכי. פתאום, המן מגלה מה המוצא של מרדכי. כמו אסתר, גם מרדכי לא אומר אף פעם מאיפה הוא בא, מאיזה אומה. אף אחד לא יודע שמרדכי יהודי, אף אחד לא יודע שאסתר יהודיה. ועכשיו פתאום הגידו לאמן את עם מרדכי, וכל הסיפור מתחיל פה, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים, עם מרדכי. בגלל המאבק האישי, בגלל המקום הזה של מי כפוף למי, מגיע הפתרון הסופי. כל ההיסטוריה של השנאה הזאת ליהודים נולדה כאן, מתוך איזה אגו צועק מאוד של שני גנרלים. והשאלה היא כמובן, האם משהו בהתגלות הזאת של הסוד של מרדכי, זה שעכשיו יודעים שהוא יהודי, ישנה במשהו את הסיפור. זה כבר שייך לפרק הבא.